אנחנו בגילים, כך נקבע כבר לפני הרבה שנים, שאנחנו חוגגים את יום העצמאות אחרי יום הזיכרון. יש צמידות, יום אחרי יום, בראשונה יום הזיכרון, מיד אחריו עוברים לחגיגיות של יום העצמאות. יש אנשים שזה קשה להם. ראיתי מי שכתב שהוא לא חוגג את יום העצמאות כי הוא שקוע עדיין ביום הזיכרון, והוא רואה אנשים אחרים שלא מתרכזים ביום הזיכרון, כי הם כבר ביום העצמאות. אבל האמת היא שהסדר הזה הוא אמיתי ומוצדק, והוא נותן לנו מבט מאוד עמוק על יום העצמאות. אנחנו צריכים להבין מה בכלל אנחנו עושים ביום הזיכרון. מה זה, יום אבל? ראיתי שאחד הרבנים החשובים כתב, מה תעשה ביום הזיכרון? תשמע שירים עצובים? אז תהיה עצוב. אין עניין להיות עצוב ביום הזיכרון בדווקא. יש יום אבל, תשעה באב. זה יום האבל הלאומי שלנו. יש ימים נוספים שאנחנו עוסקים באבלות. כל ימי ספירת עומר יש קצת אבלות. לא כמו בתשעה באב, לא כמו בתקופה שבין 17 בתמוז לתשעה באב. אבל יש קצת אבלות. אבל דווקא ביום העצמאות אנחנו לא עוסקים באבלות. ביום הזיכרון אנחנו זוכרים, נכון? מה זוכרים? אנחנו זוכרים את מסירות הנפש שהיא נתנה לנו את האפשרות, את היכולת להקים את מדינת ישראל. בשנים האחרונות עשו דבר מאוד חכם. התחילו לספור את הנספים, את הנופלים, את אלה שמסרו את נפשם על תקומת עם ישראל, מתקופת העלייה הראשונה. כלומר, אנחנו חוזרים לארץ ישראל מתוך מאבק. בלי מאבק, אנחנו לא נצליח. לא היינו מצליחים, ולא נצליח גם בעתיד. אפשר לראות את הדבר הזה כמצב של בדיעבד. כן? בדרך כלל, כך בן אדם מרגיש. היינו רוצים שהכל ילך טוב. היינו רוצים שכל האנשים הנפלאים שמסרו את נפשם יהיו איתנו. אחרי שהם לא נמצאים איתנו, מה עושים? יש אנשים ששוקעים בצער, אני אפילו לא אגיד באבלות, כי באבלות על פי התורה אסור לשקוע בתוך צער ולהפסיק את החיים. זאת לא המטרה של האבלות. לא כך מתאבלים על פי ההלכה, על פי התורה. כן. היום שומעים כל מיני קולות בציבור, בא בן אדם ואומר, מאז שנהרג הבן שלי, אני מושבת, אני לא יכול לתפקד, אני לא יכול לחיות. זו גישה שנובעת מתוך טעות מוחלטת. זאת גישה שנובעת מתוך כך שבן אדם שבוי ברגשותיו הקטנים, ואדם לא חייב להיות כך. זה לא בריא שהוא יהיה כך. בשנים הראשונות של קום המדינה, גם מי שהיה במצב כזה, והיו אנשים מפורסמים, נשיא המדינה השני, יצחק בן צבי, בנו נהרג, בקרב, הוא לא הפסיק את החיים. הוא לא היה אז נשיא, הוא נהיה אחר כך נשיא. קם ופעל, הוא ואשתו, מפעלים שונים בעם ישראל. נכון, ודאי, כאב להם, היה חסר להם, אבל הם לא שבתו מפעילות, הם לא הפסיקו לחיות. עד הרבה, כשבא בן אדם ואומר, אני עושה, אני ממשיך, אני פועל יותר מתוך הכאב שלי, מתוך האובדן האישי שלי, זה הדבר הכי בריא, הכי אמיתי והכי חיובי לעשות, הכי טוב לעשות, לזכר אלה שמסרו את נפשם. אם אדם מפסיק לחיות, אנחנו מאבדים שניים. גם את מי שנהרג, וגם את מי שהורג את עצמו. זה ודאי לא מה שהם היו רוצים. אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת אומרת, אנחנו באים ביום הזיכרון לא להיחלש, אלא להתחזק. לא לשבות מפעילות, אלא למצוא את הכוח לפעול בצורה חזקה יותר ויותר. מתוך הכרת הכוח הזה, אנחנו באים ליום העצמאות ולשמחת יום העצמאות. אם כן, אנחנו כבר מתחילים לראות פה יסוד חיובי. אלא שהיסוד החיובי הזה, במבט ראשון, בנוי, על גבי, קרא לזה, מחיר האובדן. יש ביטוי מפורסם במדינת ישראל, מגש הכסף. שילמנו, נתנו, וקיבלנו. אבל האמת היא שזה עדיין רק מבט חלקי. אנחנו נלמד כאן מבט של תורה, מבט של עומק, שבא ולוקח את מסירות הנפש, את הכוח שנצרח להיאבק, ומראה לנו איך הדבר הזה הוא יסוד מרכזי בעצמאות ובחיים כולם. בואו נראה בדף המקורות שיש לכם את דבריו של רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, מאמר יסודי שלו על יום העצמאות. לא הבאתי לכם את כל המאמר, זה מאמר חשוב מאוד, כדאי ללמוד אותו כולו, אבל אני כאן בחלק השני של המאמר, הבאתי לכם אותו בדף, כשהוא כותב כך, הנה הגענו, הגענו ליום העצמאות, הגענו לעצמאות, הגענו להקמת מדינת ישראל, דרך כל קורבנותינו המרובים והנוראים שבארץ ושבגולה. הגענו. הגענו בניסים. עם כל הניסים והנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות. היו הרבה דברים נפלאים, פלאים, דברים לא מוסברים, בטבע, ומעל הטבע, במיוחד בתקופה של הקמת המדינה. אבל, כן, ממשיך הרב צבי יהודה ואומר, אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, תעצבו רגע, נס הניסים, תחשבו, מה זה נס הניסים? מישהו יגיד, קריאת ים סוף, הנה, נס הניסים, המים עומדים, בני ישראל הולכים, המים עומדים להם מימינם ומשמאלם, זה נס. מה הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה רואה בתור נס הניסים בהקמת מדינת ישראל? נס הניסים ופלא הפלאות, היסוד, והשורש של כל אלה הניסים אשר הראנו השם, הלא הוא עניינו של היום הזה, הכרזת ההחלטה כי קמה ותהי מדינת ישראל. לא הבנתי. אתה אומר שהכריזו על המדינה, אתה אומר שהיו ניסים, אבל הכרזת המדינה היא נס? הכרזת המדינה היא נס. למה הכרזת המדינה היא נס? תראו את ההמשך. כן, הוא מביא כאן ביטוי של חז"ל, היי יום הדקה גרים, היום הזה שהוא גורם. מה זה היום הזה? אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותנו, אשר נתכנסו ביום ה' אייר בבית המזכיות, המוזיאון, בתל אביב, והודיעו אל מרחבי העולם כולו וממשלותיו כי יש מדינת ישראל. אתם יודעים איזה אומץ היה צריך כדי להכריז על המדינה? הביאו שם לדיונים, לפני ההכרזה הרשמית, את מי שהיה סגן הרמטכ"ל, יגאל ידין, ושאלו אותו, תן לנו נתונים, מה הסיכוי שאנחנו נצליח במלחמה? נכריז מדינה, תפרוץ מלחמה. מה הסיכוי להצלחה? אז יגאל ידין מספר, הוא לא רצה להפיל את רוחם של המנהיגים. הוא לא רצה לגרום להם להתייאש, הוא מאוד רצה מדינה. אבל מצד שני, הוא לא יכול להסתיר את האמת, אז הוא נתן תחזית אופטימית. מה הייתה התחזית האופטימית? יש לנו 50% סיכוי לעמוד במלחמה. מישהו כאן מוכן להיכנס למצב שאומרים לו מראש, 50% סיכוי שתצליח ו-50% סיכוי שתמות? וזה היה מדובר. לא היינו מנצחים במלחמה, היו שוחטים פה בכמויות את היהודים שישבו, הם כבר הראו שזה מה שהם מנסים לעשות. והצליחו בכמה מקרים מועטים. גברים, נשים, ילדים. 50%, פירוש הדבר, 50% סיכוי להקים מדינה עם אבדות. 50% סיכוי שכולנו נמות. יכול להיות שיהיו כמה ניצולים. מישהו מוכן להיכנס למצב כזה שמבטיחים לו, לא מבטיחים, אין הבטחה. 50% סיכויי הצלחה שהוא לא ימות? אתם מבינים איזה אומץ היה צריך במצב כזה לקום ולהכריז מדינה? זה מסירות נפש. זה לבוא ולומר, אנחנו לוקחים כאן את הדברים בידיים, כי די. אין כבר מצב שאחרים יקבעו לנו, שאחרים יגידו שהם מגינים עלינו, שאחרים ישלטו עלינו, אנחנו שולטים. אנחנו נתאמץ, אנחנו נעשה. ממשיך ואומר הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, אני מדלג קצת, אחד הוא, אותו אומץ גבורה, הוא אותו עניין עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו, קדושינו, לכל פלגותיהם, מוסרי נפשותיהם הטהורות על קדושת השם וארצו ועמו ותורתו. אותו אומץ של המנהיגים הוא האומץ של החיילים. זה אותו יסוד, אותו עניין, לבוא ולומר, אנחנו מוסרים את הנפש כי אנחנו אחראים. אנחנו נתאמץ, אנחנו נעשה. לא ניתן לאחרים לקבוע. לא נבוא ונתחנן שאחרים יעזרו לנו ויצילו אותנו. ועכשיו אומר, כותב הרב צבי יהודה יותר מזה, אחד הוא מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה ועותרו בתפארה. מי נתן לנו את הכוח הזה, את האומץ הזה, את הגבורה הזאת? זו מתנה אלוקית של ריבונו של עולם. כמובן, המתנה הזאת עוברת דרכנו, כפי שנראה. היא צריכה להתפתח אצלנו, להתגלות אצלנו, להיות חלק מאישיותנו. אבל המקור הוא מקור אלוקי, שמתגלה בנשמת ישראל, כפי שאנחנו אומרים כל יום בברכות השחר, ברוך אתה השם, עוזר ישראל בגבורה, קדוש ברוך הוא נותן לנו את הגבורה הזאת. ולכן, כן, אותו מקור אלוקי, המוליכו, מוליך את עם ישראל קוממיות לחירות עולם, ומחדש ימיו כקדם, בתשובת נחלתו, חזרה לארץ ישראל, זו חזרה בתשובה, השלב הראשון של חזרה בתשובה של כל עם ישראל, וחזרת שכינתו, אומץ הגבורה הזה במסירות הנפש ובהתמסרות הרוח, אשר הפיח בתוכנו אלוקי אבותינו, קורא דורותינו, הוא הנהו יסודם ושורשם של כל הניסים והנפלאות, אשר בהתגלותו זאת עלינו, קדוש ברוך הוא מתגלה עלינו, והגיעו אותנו אל זמננו זה ואל קיומנו זה. זה מבט מיוחד מאוד על יום העצמאות. מה קרה ביום העצמאות? קמה מדינת ישראל. זה החלק הראשון של המאמר, שלא נלמד אותו היום, שעצם ההקמה של מדינת ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה, שארץ ישראל צריכה להיות בידינו, ובזה שאנחנו מכריזים ריבונות, אנחנו מקיימים בזה מצווה של התורה, המצווה. ששקולה ארץ ישראל כנגד כל מצוות התורה, אבל הצורה, הסגנון שהדבר הזה בא לידי ביטוי, הוא בהכרזה של אומץ וגבורה, שמביאה איתה את הלחימה בעוז ובגבורה. הגבורה הזאת היא כבר לא דבר ש... אין ברירה, יש מאבק, צריכים להתגונן, צריכים להצליח, צריכים. לא. הגבורה הזאת היא מציאות קיומית שנותנת לנו את המפתח. מהו עם ישראל באמת? וזה בא לידי ביטוי בכמה מקומות, בכתבי הרב קוק זצ"ל. תראו, בסוף הדף, הבאתי פה מספר אורות, כותב הרב קוק כך, כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל, כן? על ידי תנועותיהם הטבעיות. כלומר, יש מציאות של עם שהוא לא בנוי. הוא קיים, הוא חלש, הוא לא מגיע למה שהוא צריך להגיע. נראה שהחסנתי פה את המשך הציטוט, רק רגע ניקח ספר אורות ואני אקריא לכם. סליחה על התקלה הקטנה, אז אני אקריא לכם לאט. ההמשך בספר אורות שם, מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים. כלומר, עם מתפתח, פירוש הדבר שעם מביא את עצמו לידי ביטוי. כמו שיש בן אדם, יכול להיות בן אדם ש... חי מהיד אל הפה, פה אוכל, שם ישן. אין ביטוי אמיתי של האישיות שלו. כך בעם. יש עם שחי מהיד אל הפה. אוכל וישן. ויותר ישן מאשר אוכל. ויש עם שמביא את עצמו לידי ביטוי. עם ישראל בגלות, כתוב במקורות שהגלות משולה לשינה, לתרדמה. עם ישראל מושבת במידה רבה מבחינה לאומית. כשמתחילה גאולה, עם ישראל מתחיל להתעורר, לקום לתחייה. ולכן כותב הרב קוק פה בהמשך, שהולכים הכוחות של עם ישראל ומתפתחים. כמו שכל העמים יכולים להתפתח, עם ישראל עכשיו מתפתח. וזה קורה מתוך הרבה צרות, הוא כותב, מתוך התנגשות עם העמים. ואז כותב הרב קוק, קנאת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת, היא יודעת כבר, מי זאת היא? עם ישראל, כנסת ישראל יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, ושיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו. את זה כתב הרב קוק זצ"ל במלחמת העולם הראשונה, שפעם ראשונה אחרי הגלות קמה יחידה יהודית, כן, זה היה אז בצבא האנגלי, הגדודים העבריים קראו לזה, שיזמו והקימו בכוונה שתהיה יחידה לוחמת יהודית ושהיא תשתתף בכיבוש של ארץ ישראל, והשתתפה. כלומר, אומר הרב קוק, עם שמתפתח, עם שמוציא את עצמו אל הפועל, עם שמקים את עצמו לתחייה, מתעורר לחיים, הוא צריך להתחיל לפתח את כוחותיו. הוא צריך להתחיל להשתמש בכוחותיו. אז הוא אומר על עם ישראל, שהוא יודע כבר שיש לו ארץ. זה מהתחלת העליות המחודשות לארץ ישראל, עם ישראל שואף להגיע לארץ ישראל. הוא יודע כבר שיש לו שפה, התחדשה העברית. התחילו לדבר בעברית. ספרות כבר בעברית וכל מיני דברים. ועכשיו במלחמת העולם הראשונה, כותב הרב קוק, חידוש גדול, יש צבא. שובך, צבא, תוותר צבא, מה, תהיה בשלום עם כולם, תהיה חבר של כולם, אין ברירה, אתה צריך להקים צבא. לא, צבא הוא כוח של עם, כי הגבורה היא הכוח של העם. יש לזה מקבילה מעניינת לדברים האלה של ספר אורות, בהתכתבות בין הרב קוק זצ"ל לבין בנו הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה בגיל צעיר נאלץ פעם, הוא גדל בארץ ישראל מגיל בר מצווה אצל אביו, אבל בשלב מסוים הוא נאלץ לצאת לחוץ לארץ. והוא היה בקשר כמובן מאוד הדוק עם אבא שלו, אז הוא כתב לו מכתב וסיפר לו כל מיני דברים שקראו לו בנסיעה. יד שהוא הגיע לחוץ לארץ, שלח לו את המכתב הזה. ובתוך המכתב הוא מספר לו סיפור מעניין. זה היה ערב מלחמת העולם הראשונה, זמן קצר לפני שנכתבו הדברים האלה בספר אורות, והמצב היה מאוד מתוח באירופה. והזדמן לרב צבי יהודה שהוא הפליג באונייה שנשא דגל של אוסטריה. אוסטריה אז הייתה מדינה גדולה, הייתה אימפריה, אוסטריה, הונגריה. והיא הייתה בצד אחד של המתרס, בצד השני של המתרס היו אנגליה, צרפת ועוד מדינות. ורב צבי יהודה מספר לאבא שלו שהוא עומד על סיפון האונייה ולידו אומר איזה נער משרת, יש ביטוי כזה, נער סיפון, אחד כזה שעובד, לא ותיק, בחור הצעיר שמתחיל לעשות עבודות קטנות באונייה. והם מתקרבים לנמל, והנה צבי יהודה רואה מולו אונייה הרבה יותר גדולה מאונייה שהוא עומד עליה. אז בתמימות הוא שואל את הנער לידו, תגיד, גם האונייה הזאת שייכת לאוסטריה? היא גם מפליגה בדגל אוסטרי. אז מיד נופלות הפנים של הנער, של הבחור הזה, הוא אומר, לא, היא אנגלית. אבל אל תדאג, לנו יש אוניות עוד יותר גדולות. הגאווה הלאומית, הגאווה הלאומית לא נתנה לבחור הצעיר הזה להגיד, אונייה אנגלית יותר גדולה מאונייה אוסטרית. הוא אוסטרי, הוא מתגאה. עכשיו, הדבר הזה נשמע, תקשיבו, נשמע כמו דבר ילדותי. מה עושים ילדים תנים? האבא שלי יותר גדול. הבית שלי יותר גדול. המכונית שלנו יותר חדשה. כן, כך ילדים אבים ביניהם מתווכחים. אז לכאורה, זה דבר מגונה. זה דבר קטן. אדם מבוגר, רציני, במיוחד מי שמתקן את מידותיו, עובד כדי לבנות את נפשו, צריך לוותר על קטנוניות כאלה. אבל כשרב צבי יהודה מספר את הדבר הזה, הוא בכוונה סיפר את זה לאבא שלו, הוא מקבל תגובה, הייתי אומר אפילו מדהימה. זה נמצא בספר אגרות הראייה, מי שרוצה לעיין, לא הבאתי לכם את זה בדף, זה בחלק ב' עמוד ר' פ' ז', הרב קוק מדבר על הקנאה הלאומית. קנאה לאומית זה מושג יפה בעברית למה שאנחנו קוראים היום, על פי המילה הלועזית, פטריוטיזם. מה זה פטריוט? פטריוט במקור זה לא מערכת טילים, כן? מי שמכיר. פטריוט זה אדם שאומר, אני מתגאה בעם שלי. כותב הרב קוק זצ"ל, הקנאה הלאומית גם היא אש קודשי. היא מוציאה אל הפועל את הגודל של הגבורה. למה בן אדם הוא גיבור? יש כאלה שאומרים, איך אתה עושה חייל לגיבור? אתה צריך ליצור לו אהבה כלפי החברים שלו. אז כשהחבר שלו מסתכן, אז הוא יהיה מוכן גם להסתכן כדי להציל את החבר. לא, ואם החבר לא מסתכן? אנחנו רוצים שהוא יהיה גיבור לנצח במלחמה. למה הוא מנסה לנצח במלחמה? הוא צריך לרצות לנצח כי העם שלא יוצא ללחם. והעם שלו הוא חשוב לו. העם שלו הוא ערך שלו. העם שלו, אתה רק מזכיר את העם שלו. והוא מתלהב. אש קודש. אבל יש פה שאלה גדולה. אומר רב קוק, מה זה אש קודש? הרי קודם כל, אנחנו מדברים על עם ישראל. עם ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה אש קודש אחר, זה לא אש קודש של הגויים. זה משהו ברמה אחרת. ונוסף על זה, עם ישראל אוהב את כולם. עם ישראל הוא עם חיובי. עם ישראל הוא עם של רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, אנחנו לא רוצים להילחם. כותב הרב קוק נכון, אבל צריך להיזהר פה לא לטעות. אנחנו אוהבים את כולם, והקדוש ברוך הוא יצא לנו נשמה כזאת שיש בה את יסוד אהבה כלפי כולם, ולכן קשה לנו להילחם. אבל יש מצווה לאהוב את עם ישראל כי כשעם ישראל יתגלה בכל כוחותיו, זאת תהיה התגלות של הצדק האלוקי בעולם. איפה זה כתוב? אנחנו אומרים את זה כל יום, 3 פעמים ביום. עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצא בראשית שלא עשנו כגויי הארצות. מה אתה מתגאה? אני לא מתגאה. אני מספר עובדה. ההצלה של העולם היא על ידי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. אם אנחנו לא נקום לתחייה, אם אנחנו לא נגלה את האמת, את הנשמה הפנימית של עם ישראל, אנחנו לא נציל את העולם. לכן אנחנו מתחילים בלא עשנו, ואנחנו ממשיכים על כן נקווה לך השם אלוקינו. כן? שכל בני וסר יקרו ושמך, אנחנו לא אגואיסטים, אנחנו לא מנסים להחזיק את התורה בשבילנו, בשביל עצמנו. אנחנו מקיימים את התפקיד, את השליחות, למען העולם כולו. כן? אבל יש עוד כמה דברים. כן? לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יחרטון. איך זה קורה? סתם? פתאום? קורה נס וכל הרשעה בעולם נעלמת? לא. אנחנו צריכים לבטא את השלא עשנו כגויי הארצות. לבטא את זה במובן החיובי שאנחנו נכיר את ערכנו, שאנחנו נכיר את עצמנו, ולבטא את זה במובן השלילי שאנחנו נעמוד מול כל רשעי ארץ ונעמוד מולם אם צריך במלחמה, בגבורה, באומץ ואם צריך במסירות נפש לכל מה שכלול בזה. לכן הביטוי השלם של האדם מישראל הוא בגבורה לאומית, בהכרת הערך של עם ישראל אשר בחר בנו מכל העמים, שלא שם חלקנו כגויי הארצות, שמתוכו בן אדם מבין כל כך את המשמעות של החיים, שהוא יודע גם מתי צריך לוותר על החיים. הוא מבין כל כך את משמעות המאבק בין הטוב לבין הרע, שהוא מוכן להשתתף באופן פעיל במאבק הזה, והוא לא חושש אם הקדוש ברוך הוא יבוא ויאמר לו דרך הנסיבות, אתה עכשיו מוסר את נפשך, ואתה מסתלק מהזירה הזאת לזירה עליונה יותר, קדושי ישראל, שאין כל, אומרים חזל, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הם בדרגה העליונה ביותר בגן עדן. זאת השלמות של אדם ישראל, כשעם ישראל מגיע לשלמותו. לא צריכים להתבייש. לא צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו אוהבים את כולם, אז אין לנו כוח לבוא וללחם. למה לנו ללחם? סליחה. אם אתה באמת אוהב את כולם, אתה אוהב את כולם בזה שהם יהיו טובים. בזה שאתה תביא את דבר השם לכולם. אנחנו לא באים ואומרים, אתה צריך להיות יהודי. אף אחד לא צריך להיות יהודי חוץ ממישהו יהודי כבר. אנחנו לא נוצרים. ולא מוסלמים להבדיר שכובשים עמים אחרים וכופים עליהם לעבור לתורה הלא אמיתית שלהם. אבל אנחנו עומדים מול השחיתות, מול הרשעה, מול האכזריות, אנחנו עומדים בגבורה ומוכנים ללחם על האמת. גבורת המלחמה הזאת היא גבורה פנימית. היא גבורה שנובעת מעומק האישיות. היא גבורה שנובעת מהכרה אמיתית מה הם החיים ומה השווי של החיים. אם כל השווי של החיים זה כאן ועכשיו, בוא, אני אהנה מהחברה שלך, אתה תהנה מהחברה שלי. אם בן אדם משקיע בזה את כל החיים שלו, אז זה לא פלא שאם מישהו קרוב אליו מת, אז נגמרו לו החיים. אבל זה לא משמעות החיים בצורה אמיתית. בואו תראו מה הבאתי לכם פה עוד מדברי הרב קוק. זה עוד פרק באורות שגם הרב צבי עוד הזכר צדיק לברכה מביא בהמשך המאמר שלו, אנחנו נלמד את זה במקור. האידיאלים שבמקור ישראל, אני בדף מקורות בצד שמאל, באמצע, האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים. יש לנו אידיאלים. התורה היא תורה של אידיאלים. התורה היא הופעת הטוב האלוקי במציאות החיים הממשית. האידיאלים האלוקים העליונים מופיעים אצלנו בחיים כשאנחנו חיים על פי התורה. מחיים הם, האידיאלים, את הרוח המוכן לקבלם בעוצם רעם גבורתם, והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים. כשאידיאלים באים לידי ביטוי במציאות, צריכים חיים שמתאימים לאידיאלים האלה. כדי שיהיו חיים שמתאימים, צריכים בני אדם שחיים את החיים האלה. כלים רבים, מה עם כלים רבים? נשמות בריאות של דור וענן יושב על אדמתו, כדי שעם ישראל יהיה בריא, הוא חייב להיות בארץ ישראל, ועזור בגבורת ישע ימינו. חייבים להיות גיבורים. רק אדם גיבור הוא כלי אמיתי להופעת האידיאלים האלוקיים. איך אומרים חז"ל בפרקי אבות? איזו גיבור הכובש את יצרו. מאיפה מתחילה הגבורה? מזה שבן אדם מקיים בחייו את מה שהוא מאמין בו. זה נקרא כובש את יצרו. מה פירוש היצר? היצר פירוש הדבר שאני עכשיו ראיתי איזה עוגה, ובמקום לעשות את מה שאני חושב שצריך לעשות, אני אומר, טוב, עכשיו אני רעב, עכשיו יש לי חשק לעוגה, אני אלך ואוכל את העוגה. טוב, רציתי לעשות כל מיני דברים טובים, אבל העוגה מושכת אותי יותר. כמובן, זו דוגמה קטנה להרבה דברים שהם יכולים להיות הרבה יותר גדולים. הכובש את יצרו פירושו שהאדם הזה הוא מחליט כיצד הוא חי על פי האמת, על פי האידיאל, על פי הנשמה הפנימית שלו והתוכן הרוחני העליון שהוא שייך אליו, והוא מזדהה איתו. ולכן הדברים הקטנים ימצאו את מקומם, אבל הם לא ישלטו בחיים. סעודת שבת, אני אוכל את העוגה. אז יהיה לי עונג שבת. ביום העצמאות, אני אוכל את העוגה. נחגוג את יום העצמאות. אז גם הפרט הקטן הזה יצטרף בתוך המסגרת של האידיאלים הגדולים. אבל עכשיו, כשאני בדרך לעשות מעשה חשוב, עכשיו העוגה לא תשיח את דעתי. כובש את יצרו, שולט ברוחו, מכוון את חייו על פי האידיאלים הפנימיים, זהו גיבור. והעם שבא לחיות על פי האידיאלים העליונים, הוא צריך אנשים גיבורים, כי אם בן אדם חי את חייו האישיים בצורה כזאת, הוא יחיה גם בכל המסגרת הלאומית, בכל המסגרת החברתית, בכל המאבקים הלאומיים, בכל מה שצריך לעשות, הוא לא יתבייש. הוא לא יגיד, טוב, אני מוותר. הוא יגיד, זאת האמת, ואני הולך לחיות על פיה. כמובן, בחוכמה, בשכל, סתם, לרוץ קדימה. חייל טוב צריך להיות גם עם הבנה, עם מחשבה. לכן, ממשיך הרב קוק, אני מדלג כאן כמה שורות. הננו נקראים להיכון לקראת האור הגדול הזה. האור הגדול, הוא דיבר על האור של בית המקדש, של הנבואה, של המלכות. לדעת מה אנו ומה תפקידנו, מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאיתנו. הרוח הגדול והנעלה, השואף לגדולי גדולות, הוא, רק הוא, מחזיק את החיים ואת האנושות בהודה וגבורתה, מתאימה עם גבורת החיים המלאים שממלאים גוויות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה. זה החזון של הרב קוק. להכין את הכלים לגאולה העליונה. מה זה להכין את הכלים? שיהיו אנשים גיבורים. אנשים מלאי חיים. כן, זה המשל הזה. דם בריא וחיל עצום. אדם שאתה רואה שיש לו כוח בחיים. כמובן, הכוח הזה הוא ביטוי של האידיאלים. זה מה שכתוב פה. אבל, עכשיו מאיר הרב קוק אהבה. על איזו גבורה אנחנו מדברים? הרי, הרב קוק הכיר את עם ישראל, הכיר את כל מה שקרה וקורה ומסתבר, מתפתח בתקומה הזאת של מדינת ישראל. והוא ידע שקוראים לגבורה, והיו כבר לפני זמנו, היו את אנשי השומר, ובזמנו, כפי שאמרנו, הגדודים העבריים, היו הרבה יהודים שעסקו בגבורה ורצו לפתח את הגבורה. מזהיר כאן הרב קוק אזהרה חמורה. לגבורה הזאת הוא אומר, מתאימה רק גבורת הרוח באיתן עליונותה. מה הוא מתכוון? תדרגו שוב שתי שורות, ותראו למה הוא מתכוון. באין מטרה לגבורת החיים, היא תלך הלוך ונמוג. חילה ימעט, והיא תתנוון, ותצעד אל הווליה הנכונה לפניה במורד. הציונות כפי שהיא הייתה בימי הרב קוק, באמת דיברה על גבורה. הזכרתי קודם, בשנים הראשונות שהוקם המדינה, גם הנשיא בן צבי, שבנו נהרג בקרב בזמן מלחמת, עוד לפני מלחמת העצמאות, המשיך בגבורה ובעמידה איתנה והאמין בעם ישראל ובמדינת ישראל. אבל משהו היה חסר לו. הגילוי של תורת ישראל. האידיאלים העליונים. היכולת לשאוב את כוח הגבורה ממקורה האמיתי. אמרנו את זה קודם. מה המקור האמיתי של גבורת ישראל? הקדוש ברוך הוא. איך מגיעים למקור הזה? דרך התורה. דרך המצוות, דרך הבנת הערך של עם ישראל, כפי שאמרנו, בעלינו לשבח לאדון הכל. להבין מה המשמעות האמיתית של מדינת ישראל בקודש. ומה עם הגבורה שהכריזו עליה? יפה מאוד, באמת, יהודים קמו, ונלחמו, ומסרו את נפשם, וצריכה להיות לנו לזה הערכה גדולה מאוד, כי בלי ידיעה, בלי הבנה שלמה, הגבורה הזאת באמת נובעת, כפי שרב צבי יהודה כתב, גם הגבורה של הכרזת המדינה, גם הגבורה של הלוחמים בתש"ח, שרובם היו מה שקוראים לא שומרי מצוות, גם הגבורה שלהם נובעת מהמקור האלוקי. הבעיה היא שהם לא יודעים את זה. החיסרון שהם לא מכירים בזה. ולכן אין להם את היכולת לחזור ולשאוב מהמקור. אין להם מטרה אמיתית לגבורה שלהם. ולכן כותב הרב קוק זצ"ל, אם אין מטרה לגבורת החיים, יש גבורה, אבל אין לה מטרה, אז הגבורה הזאת תלך הלוך ונמוג. רואים את זה? לצערנו כן. חילה היא מעט, והיא תתנוון ותצעד אל הבליה. כשאתה מכוון את הגבורה לחיים של הבל, חיים שאין בהם מטרה אלוקית, חיים שהם רק אכילה ושתייה, בואו נהיה מאושרים, נהיה לנו בית טוב, חיים נוחים, אז אתה מצעיד את הגבורה עצמה לכיוון ההבל. והגבורה הולכת ונחלשת. ומעטים יותר ויותר יש להם את הכוח לשאוב את הגבורה הזאת, כי הם לא קשורים למקור. זו צרה גדולה. לעומת זאת, גבורת החיים העליונה, כשהגבורה היא גבורה שמכוונת לחיים רוחניים, לחיים של קדושה, לבית המקדש, לנבואה, לשלמות של עם ישראל, לגלות שם השם על העולם כולו, היה השם למלך על כל הארץ, המאותרת בכלל, בקהל עם, כן? גבורת החיים העליונה היא לא רק עניין של אדם יחיד צדיק, גבורת החיים העליונה היא עניין של עם ישראל, שלא עשינו כגויי ארצות, זו ממלכת כהנים בגוי קדוש. ממלכת כהנים היא ממלכה גם של גיבורים. יוצאים למלחמה ומנצחים, אומרים חז"ל. היא מופיעה במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו, החיים הפנימיים שלנו, החיים הרוחניים שלנו, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ומנצחים. זאת המטרה של הגבורה, במובן האמיתי. מה אנחנו אומרים כאן? הגבורה היא מרכיב יסודי בזהות שלנו. היא סימן, אבל היא יותר מסימן. היא תוכן של מציאות חיים אמיתית. כי אדם שהוא לא גיבור, פירוש הדבר שהוא לא חי את החיים שלו במילואם. ופירוש הדבר שהוא לא מכיר בערך החיים שלו, במובן האמיתי. כי אם הוא היה מכיר, הוא היה רוצה לחיות על פי זה. ואם הוא יחיה על פי זה, הוא יהיה גיבור בהכרח. כי כבר בתוך עצמו הוא צריך להתגבר. ובתוך המציאות מסביב תמיד יש דברים, צריך לעשות, צריך לקיים, צריך להתאמץ, צריך שהדברים יתגלו, יופיעו. אי אפשר להיות חלש. הגבורה היא מציאות של בריאות. גם במובן האישי, זאת גבורת הנפש של כל אדם ואדם, ועוד יותר מזה במובן של עם ישראל. וכמובן, אנחנו יודעים שבעם ישראל מוכרחים את זה, אבל ההכרח הזה הוא רק, שוב, רק גילוי חיצוני. למה מוכרחים את זה? כבר כתב הרמב״ם שמאז מעמד הר סיני, כל אומות העולם שונות אותנו. לא צריך להתפלא. כן? היה לנו לפני שבוע, יום השואה, שאנשים שאומרים, מה? למה? מה עשיתי? כן? דווקא אותנו רצחו, דווקא כל העמים האחרים התעלמו או השתתפו או סייעו בכל מיני צורות. כן, נכון. כך אומרים חז"ל. הלכה שעשיו שונא ליעקב. זה כמו הלכה. דבר שאתה צריך באופן יסודי לבסס עליו את החיים. אני צריך גבובה לעמוד בזה. אבל הביטוי החיצוני, שוב, הוא רק גילוי של המהות הפנימית. הוא רק המציאות שנותנת לנו לבטא את מה שאנחנו באמת. מי שיש לו מסירות נפש, סימן שהוא חי. שהוא חי חיים שלמים, מתוך הכרה, מתוך הבנה, מתוך קישור לנשמה שלו, למקור החיים שלו, ואם יש לו מסירות נפש, באמת, מבחינת השפה של הקודש, מסירות נפש אין פירושה שבן אדם מת. מסירות נפש, פירוש הדבר שבן אדם יודע שהוא חייב לתת את כולו, ואפילו אם הוא ימות. אין מצווה למות. אבל היכולת הזאת לראות את העיקר, את התוכן של החיים, את הגדלות של החיים, כי יותר חשוב מכל הפרטים הקטנים, היא נותנת לנו את היכולת למסור את הנפש, וממילא מביאה להצלחה שמתוך שיש לנו הרבה יהודים והרבה מעם ישראל שמוסרים את הנפש, אנחנו קמים ומצליחים. וזה מיום הזיכרון ליום הצבאות. ביום הזיכרון אנחנו מזכירים את מסירות הנפש הזאת. אנחנו צריכים לרדת לעומקה של מסירות הנפש הזאת ולהבין אותה. מתוך כך אנחנו מעריכים כל כך את אלה שמסרו את נפשם והגיעו עד לשיא של מסירות הנפש. הם לא נפלו, עד הרבה, הם התעלו. הם קמו והתרוממו, ובצורה כזאת הם הרימו איתם את כל עם ישראל. והדבר הזה נכון לגבי אלה שמכירים ולגבי אלה שלא מכירים. לגבי אלה שיודעים מה מקור הגבורה, וגם לגבי אלה שלא יודעים מה מקור הגבורה. כי בלי התוכן הנשמתי שמתגלה, לכל אדם מזה יש אותו, אבל הוא לא תמיד מתגלה. בלי גילוי של התוכן הנשמתי, הם לא היו מסוגלים למסור את נפשם. אחרת, אנחנו רואים מה קורה ליהודי שהרחמנות והגמילות חסד שלו מתגברת עליו, הוא אומר, לא, אני לא רוצה להילחם. כשיהודי נלחם, הוא נלחם מתוך מקורו. נלחם מתוך נשמתו. נלחם מתוך אמיתיותו. ומסירות הנפש מגלה את התוכן העליון שלו, את המשמעות העליונה שלו, ולכן כל אלה שאנחנו מזכירים אותם ביום הזיכרון, הם קדושים במובן הזה, שהם זכו להתעלות לתוכן הרוחני העליון, פחות ברגע האחרון של החיים שלהם. תוכן הרוחני זה כל התורה כולה. התוכן הרוחני זה מה שאנחנו אומרים בעלינו שלא שם חלקנו. שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. אמרנו את זה בפסח. אתה בחרתנו. נכון? אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו. רצית בנו. וקידשתנו במצוותיך. וקרבתנו מלכנו לעבודתך. זה התוכן הרוחני. זה לא צריך לחפש משהו אחר. אלא צריך ללמוד תורה ולהכיר את התכנים באמיתותם. בסדר? משהו אתה עוד רוצה לשאול, תשאל. אני אומר שכשאדם רוצה לחיות על פי התורה, הוא רוצה לבטא את האידיאלים, כפי שכתוב פה, האידיאלים העליונים, האמת העליונה, הטוב הגדול ביותר, הוא רוצה לבטא בחיים האישיים שלו ובחיים של כל בני האדם בעולם. זה קשור לגבורה, כי אם הוא יכול לקחת את הדברים העליונים ולבטא אותם בחיים, הוא צריך בשביל זה גבורה. אי אפשר בלי. ולכן, כותב הרב צבי יהודה, שהגבורה, האומץ של הלוחמים במלחמת העצמאות וכמובן בכל מלחמות ישראל היא נובעת מתוך היסוד הזה ויחד איתה, מתוך היסוד הזה, נובע האומץ להכריז על מדינת ישראל. וזה נס הניסים. כי זה גילוי הנשמה הגדול ביותר, העמוק ביותר, העליון ביותר. מה זה נס? נס פירוש הדבר, גילוי אלוקי. קדוש ברוך הוא משנה את סידוי המציאות. קדוש ברוך הוא בא לפה ולקח את היהודים האלה שיצאו מכל מיני גלויות ומכל מיני צרות ומכל מיני מקומות ועברו דברים שהיו יכולים לאדם אחר רק להשפיל אותו ולהשאיר ממנו אדם רועד, מפחד אפילו מהצער שלו. והם קמו ואמרו לא, אנחנו לא נהיה מושפלים ואנחנו לא נהיה מפחדים ואנחנו לא נהיה חוששים, אנחנו נקום ונקים את עם ישראל בארץ ישראל. זאת הקמת מדינת ישראל. זה נס הניסים. זה תוכן הגבורה שמצביע לנו על העניין של יום העצמאות, ועל זה אנחנו נקום ביום העצמאות ונברך לקדוש ברוך הוא בהלל בברכה, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. מתוך הבנת הגבורה נזכה לשמוח ביום העצמאות זה, ובימי העצמאות הבאים עלינו לטובה, שיהיה חג שמח.